טוב, התחלנו אתמול ללמוד את פירוש המהר"ל על 10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש. רש כ"ח? מה? נכון? רש כ"ח? ופירוש שלו 10 ניסים. לכאן הגענו. ופירוש אלו 10 ניסים שנעשו במקדש. ולמה נעשו ניסים במקדש? כלומר, המהר"ל רוצה לברר שני דברים. דבר ראשון, מדוע בכלל? מקדש זה קשור לניסים. דבר שני, למה דווקא הניסים האלו? זאת אומרת, המהר"ל מבין שהמשנה בא לגלות לנו שני דברים. אתמול כבר התחלנו להסביר את העניין הזה, שמקדש זה מציאות ניסית. דבר שני, מה הניסים האלה באים דווקא לומר? יש לך לדעת, כי אי אפשר שלא יהיה 10 ניסים במקדש. אם כן, המהר"ל אומר, קודם כל, ברור שמקדש זו מציאות שמתאימה לניסים ודווקא 10. כי מאחר שהמקדש הוא קדוש, ושמו ידבר במקדש, אם לא נעשו בו הניסים, אם כן היה שווה בית המקדש לשאר מקומות, ודבר זה אי אפשר שיהיה בית המקדש שווה לשאר מקומות, שהרי לכך נקרא מקדש, שהוא קדוש, ונבדל מן הטבע, ומפני שהיה קדוש לכך נעשה בו 10 ניסים. כן, ההסבר הראשון שנותן לנו המהר"ל זה בכלל הבנה כוללת של המבדיל בין קודש לחול. כן, המקדש זה שייך למדרגה של המבדיל בין קודש לחול. בין אור לחושר, בין סלמים, בין יום השביעי את יום העשה. כן, כמו שברור ששבת זה זמן שונה, לכן הוא נקרא שבת קודש. ומכיוון שהוא זמן שונה, ברור שמלאכה אסורה בו. דבר דומה מצד המקום. ברור שהמקדש הוא שונה, הוא מקום שונה. הפעם לא מצד הזמן, אלא מצד המקום. וזה צריך לבוא לידי ביטוי בדרגה אחרת של התנהלות העניינים. וההתנהלות של העניינים במקדש, כדי להבדיל את ההתנהלות הזאת ממציאות של מקום אחר שהוא פחות קדוש, זה צריך לבוא לידי ביטוי בניסים. כלומר, זה היה ברור. היינו צריכים לצפות שבמקדש יהיו ניסים. שכבר אמרנו למעלה, כן, זה הוא הסביר במשניות הקודמות, כי מספר 10 בפרט מורה על המדרגה הנבדלת מן העולם הטבעי, ולכך 10 ניסים היו במקדש. עכשיו הוא מוסיף עוד משהו. כן, בבקשה.
למה זה כבר ממספר 8 זה דבר על טבעי?
כמו 8 ימי מילה. זה מה שאתה בא להגיד, למשל, דוגמה.
אם זה 7 בעצם עד גדר הטבע.
כן.
כאילו משמונה ומעלה זה
כבר
על
טבעי,
אז
כן.
אז מה מיוחד כאן
על 10? על המספר 10, כן.
זה
לא
משהו שאני
ייחד,
זה משהו כללי.
כן. מה למדנו, יהודה?
זה הריבוי של
המיעוט.
האחדות
שבריבוי. האחדות שבריבוי. כן, המהר"ל הסביר באמת בפירוש המשניות הקודמות, שהמספר 10 בא לגלות את הסוד של האחדות שבעולמות. כלומר, אתה צודק שהמציאות הטבעית מוגדרת על ידי מספר 7. מעבר למספר 7 זה כבר נוגע למדרגות אחרות. המספר 10 הוא כבר נוגע בשורש. בפרט הכוונה דווקא, בפרט הכוונה באופן מיוחד. מה?
שגם 8 זה מעלה, אבל זה בפרט.
כן, זאת אומרת, המדרגת שמונה, נכון, זה כבר מעבר לחשבון הטבעי. אבל המספר 10 מורה על השורש. עכשיו, השורש של כל העולמות הוא אחד. כי הכל מתחיל מאחד. השם אחד. ומאחד מה יוצא? אחד. אז איך יש לנו עולם כזה של ריבוי? טוב, זה שאלה גדולה. על זה הוא, בזה הוא מטפל בספר נצח ישראל פרק ג'. אבל גם אחרי שאנחנו חיים בעולם של ריבוי, השורש האחדותי קיים. זה בעצם המקור של הקודש. המקור של הקודש הוא באחד המוחלט שיש בכל ריבוי. לכן מניין זה מיוחד לגילוי שכינה. למה, ולמה מניין זה באמת מיוחד? כי כשאתה אוסף 10 אנשים מישראל, אתה מגיע לחשוף את הנקודה האחדותית שבעצם משותפת לכולם. כשאתה רואה אנשים, אתה מתייחס לריבוי שלהם. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אבל יש נקודה פנימית שהיא אחדותית, שבעצם אנחנו נראים שונים. אבל בעומק העניין אנחנו שייכים לאותה מדרגה נשמתית. המספר 10 הוא המספר הסגולי שמאפשר לגלות את האחד שבריבוי. עכשיו, אתה מבין למה זה יותר משמונה. 8 זה אומר שאני עובר את המדרגה הטבעית. אבל 10 זה אומר שאני מגלה שהכל הוא קודש. שבתוך כל מה שאני פוגש, כל מה שאני רואה, כל מה שנראה לי ריבוי וחול וכו' 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 וכו'. בעומק העניין השורש של כל זה הוא רק אחד. הוא רק השם אחד. הוא הכל בא ממקור אחד בלבד. ולכן זה כולל את כל העולמות. האחד הזה הוא כולל את כל העולמות. הוא לא מצטמצם בעולם מסוים. הוא כולל הכל. עכשיו, הדבר הזה הוא גם מתגלה פה במקדש. כי מקדש זה חשיפת הקודש. זאת אומרת, בעולם שבו אנחנו נמצאים, שהוא עולם של חול, אנחנו במקדש זוכים להיפגש עם השורש הקדושתי של המציאות. כן? המסילת ישרים בסולם המידות. הוא מגיע בסוף למידה שנקראת קדושה. והוא מסביר שיש דבר מיוחד במידת הקדושה. שאין במידות הקודמות. מה המיוחד? שמה? מה שמיוחד במידות הקדושה, שאדם לא יכול להשיג אותה מעצמו. הוא אומר, תחילתה השתדלות וסופה מתנה. כל המידות האחרות זה עבודה שלך. זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, זה עבודה שלך. אתה עובד על זה. כשאתה מגיע למדרגה הזאת, מדרגת הקדושה, זה אחרי כל ההשתדלות שלך, משהו נוסף צריך להינתן לך. כמובן, המשהו הנוסף הזה יינתן לך אך ורק אם השתדלת. אם לא תשתדל, לא תקבל את הדבר הזה במתנה. אבל אחרי שהשתדלת כל מה שהשתדלת, הקדוש הוא מעבר להשתדלות. למה? כי זה דבר אובייקטיבי. כי זה דבר אלוקי. כי זה דבר שמתנסה למעלה מכל המדרגות האנושיות. הקדוש הוא משיג מדרגה שהיא למעלה מן המדרגה האנושית הרגילה. זה נקרא קדוש. אז אותו דבר, עניין המקדש זה הגילוי של השורש האלוקי של המציאות. השורש האלוקי של המציאות בכלל לא משועבד לכלום. לכן יש פה 10 ניסים. אנחנו עוד מעט המהר"ל יסביר שכל הניסים האלה שמוזכרים ביחס למקדש, הם באים לבטא שאין פה עבדות, אין פה שיעבוד לחוקים הטבעיים הרגילים. יש כללים, בעולם הטבע יש כללים. גם מורה מספר 10, כי היה שם קדושה לגמרי, בכל. לא קדושה פרטית בדבר מה מיוחד. כלומר, הקדושה שמתגלה במקדש היא קדושה כוללת. לפעמים יש דבר קדוש בעניין מסוים ולא קדוש בעניין אחר. Okay. קדושת, נגיד, קדושת ימים טובים. יש בזה קדושה, אבל לא בכל. כן, עובדה שמלאכת אוכל נפש מותרת. כן. זאת אומרת, לפעמים הקדושה מתגלה בצד מסוים, אבל לא מתגלה בכל. 10 זה בא להגיד שהקדושה שמתגלה במקדש היא קדושה כוללת, מקיפה את הכל. כל מה שיש במקדש שייך למדרגה אלוקית של המציאות, לנשמה של המציאות. לכך נעשו 10 ניסים, שמספר 10 מספר כללי, שהייתה קדושת בית המקדש קדושה עליונה. ויש לשאול, הניסים האלו שנעשו בבית המקדש, למה דווקא אלו ניסים נעשו בבית המקדש? טוב, עכשיו שהבנו את זה בהגזרה, אז תסביר לי איך זה דווקא בא לידי ביטוי, דווקא בניסים האלו. כי הרי את כבר אתמול, כן, ראינו שכאן התנה עשה דבר שהוא לא עשה במשניות הקודמות, שהוא פירט את הניסים, והסביר מה היו הניסים. אז זה זימן שיש משמעות לניסים האלה דווקא. אז צריך להבין מה הם. יש לך לדעת, כי העולם הזה הוא עולם הוויה והפסד. כלומר, העולם הזה בצורתו הקיימת, הוא לא בעל צורה סופית. אנחנו נמצאים בעולם שפושט צורה ולובש צורה. למה זה ככה? למה אנחנו בעולם השינוי? זה חוק. העולם שבו אנחנו נחזאים הוא עולם של שינוי. פושט, שינוי, כן? פושט צורה ולובש צורה. הנה הוא אומר, הוויה והפסד. ככה זה עובד. דבר קיים ונעלם, קיים ונעלם, קיים ונעלם. למה זה ככה? שאלה מעניינת, נכון? אנחנו לא בעולם שהדברים מתמידים. מה? כי זה מעבר. מעבר למה? לעולם יותר משוכלל. השינוי מאפשר לשכלל. אם העולם היה קפוא, כלומר בלתי משתנה, הוא היה גם קפוא בחיסרון שבו. עכשיו הוא יסביר שהניסים האלה באים לבטא שבבית המקדש אין הוויה והפסד. הוויה והפסד זה בעולם הטבע. עולם הטבע חייב הוויה והפסד. ההפסד, כלומר שהעולם יפשוט צורה, זה מה שמאפשר לו להתקדם. שנה זה מלשון שינוי. הזמן חולף ודברים מתפתחים. העולם הוא התפתחותי. מה? תן לי דוגמה של דברים שנשארים, שנראה מה הם הדברים הנשארים. מה, אבנים לא נשחקות, אתה אומר. מה? מה שלא משתנה, אמר פיזיקאי מפורסם וידוע ויהודי, זה האנרגיה של העולם. כלומר, התוכן הפנימי, זה נשאר קבוע, אבל לא החומר. החומר ודאי משתנה. האנרגיה, כלומר, הבסיס הפנימי של העולם, זה קבוע.
הקוטר.
מה אמרת? נכון. מה זה הכותל? הבאת דוגמה מצוינת. מה שאתה מייחס למקדש, זה לא משתנה. יפה מאוד. לכן הרמב״ם אומר, שלמרות שאם גלות ישראל בטלה קדושת הארץ לקיום מצוותיה, לא בטלה קדושת ירושלים ומקום המקדש. זה לעולם קיים ועומד. כי זה בדיוק מדרגת המקדש. מדרגת המקדש שאין הוויה והפסד. בכל העולם החומרי יש הוויה והפסד. חייב להיות. אחרת העולם לא ישתנה לטובה. מה? יפה. זה בגלל שעם ישראל הוא מבטא מדרגה אלוקית של מציאות האדם. כל דבר שבעולם מבטא מדרגה אלוקית, אז אני השם לא שניתי. כל מה שאלוקי, אין בו שינוי. אבל ככל שאתה מתרחק מהמקור האלוקי של המציאות, יש בכך הוויה והפסד.
יש באדם שינוי
באדם? באדם עצמו?
חדשים.
מה?
באדם עצמו אמנם כאילו הנשמה היא לא משתנה.
נכון.
הוא משתנה מבחינת שהוא מגלה עוד צדדים ועוד הערות.
כן, כי האדם צריך לי, בדיוק, כי האדם לעמל יולד. כי האדם לא נולד שלם בפועל. זה בדיוק העניין. העניין הוא שמכיוון שהאדם נועד להשתכלל, להשתפר, להתקן, אז הוא נולד עם אפשרות של שינוי. זה יתרונו של האדם, אגב, האפשרות של השינוי. אבל השינוי הוא מחויב מצד הצד החומרי שבאדם. לעומת זה, אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה. מה פירוש תאורה? אתה לא מצליח לקלקל. אין מה לטמא, אתה לא יכול לטמא את הנשמה. כי הנשמה שייכת לצד הנצחי שבאדם, הנשמה שכל אחד ואחד מאיתנו הייתה לפני שאדם נולד, ואיתו בזמן שהוא חי, ותהיה איתו אחרי שהוא עוזב את העולם, והיא תלווה אותו בתחיית המתים, ותגיע איתו לעולם הבא. בזה אין שינוי. השינוי הוא בצד החומרי שבאדם. אדם נולד תינוק 50 סנטימטר, והוא גדל, והוא מתפתח, והוא משתנה, והוא תופס צורה, והוא תופס גובה. זה מאפשר לאדם לשפר ולשכלל את המציאות הטבעית שלו. אם כן, אומר המהר"ל, זה הבנה, הבחנה מאוד ברורה. יש לך לדעת כי העולם הזה הוא עולם הוויה והפסד, ובית המקדש יש לו מעלה נבדלת, מן עולם הוויה והפסד. ראוי שיהיו כל מעלותיו והניסים שנעשו שם הרחקה מן ההפסד, שכבר ביארו פעמים הרבה, כי העדר הזה אשר אמרנו הוא דבק בחומר בלבד, אבל דברים הנבדלים אינם בעלי הפסד. ולפיכך, בית המקדש שהיה בו קדושה, ראוי שיהיה לו הרחקה מן ההפסד, שנמשך אחר הדברים הטבעיים החומריים, ואינו במחיצת הנבדלים. כלומר, המקדש חושף מציאות של הנצח, הבלתי משתנה, האינסופית. לכן, אחד מן ההלכות הכי חמורות, איסור טומאה, ובמיוחד איסור טומאת מת. למה? כי מה המיטה מסמנת? שינוי, הפסד. או, כל הכבוד. אז יהודה בא ושואל שאלה גדולה מאוד. היא מציאות המקדש, היא מציאות של נצח. ואומר לנו המהר"ל שהמקדש הוא למעלה מהוויה והפסד. שואל יהודה, אז איך יכול להיות חורבן? על פי ההבנה הזאת, בכלל לא ייתכן חורבן. נכון? הבנתם? איך יכול להיות? פתאום הפסד? הפסד של המקדש? אך זה למעלה, זה למעלה מן ההוויה וההפסד, אומר.
אבל אנחנו אומרים שהרוחניות צריכה להתפס בדבר כלשהו, בדבר גשמי מסוים, לא יכול לעמוד בפני עצמו בעולם.
אז מה אתה רוצה להסביר על ידי זה? אבל הוא שואל, הוא אומר ככה, מקדש הבנתי, זה לא שייך לעולם הטבעי, לכן נעשו בו ניסים. זה עולם אחר, שמה אין פושט צורה, לובש צורה, הפסד, חורבן, כל זה לא שייך. מיטה לא שייך במקדש, נכון? כל זה ברור. אז איך ייתכן, שואל יהודה, שיד אדם יכלה לחולל שמה שינוי, חורבן, להרוס? אי אפשר. ככה הוא שואל. מה התשובה? כדאי ללמוד את זה. כדאי לדעת תשובה לשאלה הזאת. זו שאלה מאוד רצינית, מה ששואל יהודה. איך ייתכן? האמת, אפשר לשאול את אותה שאלה גם על אדם. אם באדם יש נשמה שהיא בחינת נצח, אז איך יכול להיות שאדם מת?
המקדש עומד נחרב אולי.
מה?
אולי רק החומר שבאדם, החומר של המקדש נחרב, אבל המציאות הרוחנית שלו.
יופי, ומה אפשר את זה? מה אפשר את הדבר הזה? באמת, אתה אומר נכון. זאת אומרת, בעצם, כמו שבאדם, זה אותו דבר אגב, אותו דבר. כמו שבאדם, הנשמה ודאי קיימת. ודאי קיימת. אנחנו מדברים על נשמת האדם כל הזמן. לא רק שהיא קיימת, הנשמה של האדם, גם אחרי שהאדם נפטר מן העולם, הנשמה ממשיכה להיות פועלת. מהירה. איך אנחנו מבינים את רש"י? כי רש"י מלמד אותנו רש"י. איך אנחנו מבינים רמב"ם? כי רמב"ם מלמד אותנו רמב"ם. איך אנחנו מבינים מהר"ל? כי מהר"ל מלמד אותנו מהר"ל. שפתותיו דוברות בקבר. יש לך פה ספר אם אתה רוצה. אז הנשמה ודאי קיימת. אז מה בעצם מיטה? מה זה אומר? זה אומר פירוד. זה אומר פירוד, נפרד העולם, עולם הנצח, מהעולם החומרי. כל עוד העולמות האלה מחוברים היטב אחד בשני, אז אי אפשר. באמת, כל עוד בני ישראל הקפידו להתנהל ביחס למקדש, לפי המדרגה המתאימה למקדש, שום יד אדם לא יכלה לנגוע במקדש. אי אפשר להתקרב לזה. לא הצליחו לרבוש את ירושלים. בזמן חזקיה המלך, היה מלך אחד, מלך אשור, שקראו לו סנחריב. החיב את הכל. לא היה דבר שעמד נגדו. הוא הגיע, עשה מצור על ירושלים. זה הדבר היחיד שנשאר לו לכבוש. זה מה שנשאר לו לכבוש. הוא שלח שליחים. להגיד, למסור למלך ישראל, שנמצא מלוך, שהיה בתוך חזקי המלך, היה בתוך ירושלים, אומר, חבל על הזמן. אתה יודע שאף דבר לא הצליח לעמוד מול המלך הזה. אין מי שיכול להתמודד איתו. אז בוא, תיכנע יפה, תרים דגל לבן, ותגיד, בסדר, מה לעשות? וחזקיה באמת התלבט, הוא לא יודע. בא הנביא אומר לו, לא, ירושלים לא תיפול. תדע לך, היא לא תיפול. זה לא הגיוני. הוא כבש את כל העולם. סנחריב כבש את כל העולם. לא היה מי שעומד נגדו. אומר לו ישעיה הנביא לחזקיהו המלך, ירושלים לא תיפול. אבל לפי ההיגיון, זה לא ייתכן. היה לו צבא אדיר, חזקיה היה בתוך עם עם כל ישראל נצורים בתוך ירושלים. איך לא ייפלו? אי אפשר. באמת, המציאות האנושית לא יכלה בכלל למציאות הזאת שנקראת מקדש. אבל באותו רגע שחיללו את הקדושה, כשאתה מחלל את הקדושה, אתה יוצר חלל. אז נשארו אבנים ועצים. בלי התוכן. גם האדם, אגב, לא היה אמור למות. לא היה אמור למות. מיטה זאת תקלה. האדם לא נועד למות, כי באותו רגע שבתוך הגוף מתלבשת נשמה, כמו הנשמה הזאת של האדם שהיא נצח, הנצח מתגלה בעולם. איך אפשר שבכלל ימות האדם? לא, זה באמת לא יכול. נגזרה עליו מיטה. זאת אומרת, זה חידוש. המיטה זה חידוש. המציאות הנורמלית של האדם זה לא למות. הקדוש ברוך הוא גזר על האדם הראשון מיטה. זאת אומרת, כיוון שאתה הולך להיפגש עם הרע, עץ דעתו ורע, אז זה לא מאפשר לנצח להאחז במציאות החומרית הזאת, שנקראת גוף האדם. זו בעיה. אבל כל עוד אתה שומר על הכללים, אז באמת הגוף הוא עולה למדרגה של נצח הנשמה. זה העניין שלנו. העניין שלנו מה זה? זה לקנות עולם הנצח ביותנו בעולם הזה. שאומרים, יש חלק לעולם הבא. מה אנחנו מתכוונים להגיד? ובין העולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא. כל ישראל שאומרים לו, מה אנחנו מתכוונים להגיד? מתכוונים להגיד שבחינת הנצח שבנו כאן עכשיו, ביותנו כאן בעולם הזה, בחינת הנצח הזאת, היא לא תעזוב אותנו. היא תמשיך איתנו. ולפעמים זה היה עם הגוף, כגון אליהו הנביא, שעלה לעולם הנצח עם גופו. יש דרגה כזאת. בסדר? בטח, ודאי שלא. מי צריך את הדבר הזה, תגיד לי? מי צריך את המוות? בעולם מתוקן בטח שלא. הרב קוק כותב בספר אורות, שזה קשור לפרשת השבוע. בטח יש פה ספר אורות, אולי תחלקו לכולם וככה נראה את זה ביחד. זה ישלים מאוד יפה מה שאנחנו לומדים עכשיו. אם יש כבר ספרים לכולם, זה פרשת שבוע פשוט, פרשת פרה אדומה. בואו תראו ממש ענייני דיומה. יישר כוח. דף קף וב, סעיף יוד, בישראל ותחייתו. אומר הרב קוק ככה, כנסת ישראל, זה אנחנו, שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת שבאה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו. כלומר, המטרה שלנו זה לא שבן אדם יהיה בן אדם טוב, מוסרי ומתוקן במידותיו וברוחו. לא, זה לא השאיפה האחרונה שלנו. שבזה צריכים, כדי להגיע למדרגה הזאת, להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולנו, בלא שיקול של עוז צדק ומשפט. כלומר, כדי להגיע למדרגה הפרטית הזאת, ברור שצריכים צריכים לוותר על דברים מסוימים. זה ברור. כן? אדם, למשל, יש דברים שאנחנו בעולם נמנעים מלהיפגש איתם. למה? כי זה לא יהיה טוב, זה יהיה מזיק. זאת אומרת שאתה מודה שיש דברים מזיקים בעולם, נכון? אתה מודה שיש דברים שאסור לאדם להיפגש איתם, שהם רעים, נכון? אבל זה מפריע לנו שיש דברים רעים בעולם. אבל מה לעשות? בצד הפרטי שלנו, אוי ובוי אם ניפגש עם הדברים האלה, זה עלול לעשות לנו נזק מאוד גדול. אז אנחנו עושים גדר והסוסי יג לתורה. אבל האמת שכנסת ישראל משואפת לדבר רבי יותר גדול. כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים, אנחנו לא רוצים רק לתקוף את החטאים ולהגיד בואו נתרחק מן החטא, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו ונעשה סייג לתורה וכו'. אנחנו רוצים להגיע למדרגה הרבה יותר גבוהה. אנחנו רוצים שבכלל לא יהיה בעולם דבר שמביא לחטא. לא להתרחק מן החטא. בכלל אנחנו רוצים עולם בלי חטא. כרגע אנחנו בעולם שצריכים להתרחק מן החטא. נכון? אנחנו רוצים הרבה יותר מזה. אנחנו רוצים עולם בלי חטא. אז לא יהיה ממה להתרחק, כי לא יהיה חטא.
אנחנו רוצים להיפגש טוב ולתקן.
מה?
זאת אומרת, אנחנו רוצים להיפגש עם...
אנחנו רוצים לחולל מהפך כזה בעולם, שבכלל אין סיבה לחטוא. אין לך ממה להתרחק. כי לא יהיה דבר כזה רע בעולם. חוק התארה, העברת רוח חתומה, על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. זאת אומרת, רוצים לרומם את העולם למדרגה כזאת שאין בעולם שום חושך, שום רע. פרה אדומה מחפרת. והיא מתארת מטומאת מת. נעוץ בסילוק המיטה מיסודה. בעלת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ ומכתרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמכת האידאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. אם היום אתה מדבר עם אדם שרוצה להיות צדיק, אז מה הוא אומר? שהוא מצפה, מקווה, משתוקק, לעבור את חייו 120 שנה, בלי לחטוא, ואם חטא, לחזור בתשובה. נכון? אומר הרב, אנחנו רוצים שבכלל להגיע למצב כזה, שאדם לא יצטרך למות כדי לתקן. כי המיטה מתחייבת כדבר של תיקון. נגזרה מיטה על האדם הראשון כדי לתקן. חייב שינוי כזה דרמטי, כן, של הפסקת החיים בעולם הזה, כדי לתאר את הגוף מהחטאים שדבקו בו, שאחזו בו, מהטומאה הזאת שנאחזת בו. אז הנשמה צריכה להשתחרר זמנית מן הגוף, עד שהגוף ניתר באדמה, מן האפר באתה, ואלה האפר תשוב, נכון? אומר הרב, אנחנו רוצים לתקן עולם, שדבר כזה לא יהיה, לא יצטרך להיות מעבר כזה. מה פתאום? שום תומה. זה סוד פרה אדומה. הפרה אדומה היא נקראת מחטאת. מה חטאת? מה קשור חטאת? חטאת זה מלשון חטא. אבל סך הכל, הפרה אדומה בא לתאר אדם מטומאת מת. מה, האדם חטא? בטח. המיטה היא תוצאה של החטא. וכל הסוד של הפרה אדומה זה לתאר לא את האדם מטומאת מת, אלא לתאר את האדם ואת המציאות בכלל מסיבת החטא. ממה שמביא למיטה. כן.
האם זו מטרה של כנסת
כנסת ישראל, בתיקון עולם, כפי שתיארת, זו מטרה שבכוחנו ליישם אותה, או שהיא תלויה גם בהחלטה אלוקית שעכשיו יהיה תיקון עולם, שזה באמת משהו שאנחנו יכולים להגיע אליו כאילו בכוחות עצמנו.
כן, טוב, השאלה שלך היא שאלה רצינית, היא באמת מקיפה בכלל את ההתפתחות ההיסטורית מאז בריאת העולם ועד אחריתו. זה הולך ביחד. הקדוש ברוך הוא מקדם את העולם על פי תוכנית אלוקית של שיפור ושכלול העולם, אבל הוא מבקש את שיתוף הפעולה שלנו. זאת אומרת, ההיסטוריה האלוקית צריכה להיפגש עם ההיסטוריה האנושית. אנחנו עובדים ביחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא מקדם את העניינים. הוא לא נשאר רק צופה, חס ושלום, כמו שיש פילוסופיות שככה טוענות, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והמייז הוא רק צופה, הוא לא צופה. הוא פעיל, הוא מקדם את עולמו, והוא רוצה בהצלחת עולמו ובתיקונו. צד שני, כן, ברור שאדם הוא שותף מאוד, כי הוא מאפשר את האחיזה של הרצון האלוקי במציאות. הוא מכשיר את הכלים שמאפשרים לקלוט את האורות הגדולים האלה. יש אורות שמבקשים להתגלות, ומבקשים לקדם את המציאות אל מטרתה העליונה. והאדם מכין את הכלים האלה, בדיוק כמו אצל האדם הפרטי. כל מה שאנחנו עובדים על עצמנו, כן, בין בענייני גוף, בין בענייני נפש, כמו שהרמב״ם מסביר בהלכות דעות, זה בעצם להכשיר את עצמנו לקלוט את האור הנשמתי, ששמע כבר הכל גנוז. בנשמה שלנו, הצלחתנו כבר גנוזה שם. אז למה לא כל אחד מצליח? כי לא כל אחד מכשיר את עצמו לקלוט את האור הזה שבנשמתו. כי נר השם נשמת אדם, זאת אומרת, מה זה נשמה? זה השם מאיר מבפנים. אז למה לא כל אחד הופך להיות צדיק גדול? כי לא כל אחד משתף פעולה עם ריבונו של עולם. מאז שהוא נברא, אתה נדרש לשתף פעולה עם ריבונו של עולם. לאפשר לנר הזה להאיר מבפנים, והאור יבעיק מבחוץ. אצל משה רבינו, אור נשמתו כל כך בקע את כל המסכים, שאי אפשר היה להסתכל על משה רבינו. הוא היה צריך להסתיר את אור פניו. זה בדיוק המדרגה שצריכים להגיע אליה. אז אם כן, צריכים לשתף פעולה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצידו, ברוך שהוא מקדם, יש לו, הקדוש ברוך הוא, אג'נדה מאוד ברורה לקידום העולם, להצלחתו האחרונה והסופית. אבל האדם נדרש להיות שותף, וכנסת ישראל היא קיבלה את הסוד הזה. איך להיות, זה התורה. התורה זה איך להיות שותפים של הקדוש ברוך. זה חוזה שותפות. צריכים לדעת, תורה זה חוזה שותפות שלנו עם הקדוש ברוך. טוב, נמשיך מחר ביום רביעי, בעזרת השם.